שלום. בבית ספר אחד הייתה כיתה אחת שכל המורים קראו לה כיתת המופרעים. אף אחד לא רצה להיכנס לשם. רק בחודש אחד עזבו אותה 6 מחנכים, כשהאחרונה יצאה משם כשנשבעת שיותר היא לא תחנך אף כיתה. המנהל כבר היה עובד עצות. מה אפשר לעשות איתם? ההתפרויות, חוסר כבוד, השתוללות. בלית ברירה הוא שלח לשם איזושהי מורה חדשה. ממלאת מקום שהגיע לבית ספר, אחת צעירה כזאת שעוד לא יודעת מה, כשהוא כבר סופר את הדקות עד שהיא תצא משם בוכייה ותלך לחדר שלו ותבקש שהיא לא רוצה להיכנס לשם עוד לעולם. והנה קרה פלא, השיעור מסתיים והכל שקט. ועוד שיעור, ועוד יום, ועוד שבוע, וחולפים 3 שבועות והכיתה פשוט לומדת. לא עופים כיסאות מהחלונות, לא נשמעים קולות של פיצוצים, צעקות, מה? כלום. פשוט לומדים. המנהל הנדהם הזמין את הקוסמת אליו לחדר, אמר לה, תגידי, איך כישפת אותם? מה הסוד שלך? איך עשית את זה? אמרה לו המורה, בצניעות ובעדינות, אני אגיד לך את האמת, אדוני המנהל, כשנכנסתי בפעם הראשונה לכיתה, הם לא עשו רושם כל כך טוב. אבל אז פתחתי את המגירה של השולחן שלי, ומצאתי שם את הרשימה של שמות התלמידים, כשליד כל תלמיד היה כתוב ציון ה-IQ שלו. ומה אני אגיד? הציונים היו מאוד מאוד גבוהים, 125, 126, 127, 130. אמרתי לעצמי, כנראה הילדים האלה מאוד מאוד מוכשרים. צריך פשוט מישהו שיעזור להם להוציא לפועל את הפוטנציאל שלהם. זה לא יכול להיות, אומר המנהל לעצמו. אני מכיר אותם כבר שנים. אין סיכוי בעולם שזה יהיה הציונים שלהם. תביא את הרשימה, תביא. המורה פותחת את התיק ומגישה למנהל את הדפים. הספיקה למנהל התצחת קטנה כדי להבין את הכל. הוא שקע בהירורים ואז הוא אמר לה, זה לא ציוני ה-IQ שלהם, אלו מספרי הלוקרים שלהם. הסיפור המדהים הזה, הוא מקפל בתוכו את אחת הנקודות הכי משמעותיות בעולם החינוך, וזה הנקודה של האמון. המשפט הראשון שיהודי אומר בבוקר, נכון שהוא נאמר קצת שבן אדם עוד עם עפיפות הלילה, ועוד לא הספיק להתפקח משנתו, אבל הוא אומר אמירה מאוד מאוד חשובה. מודה אני לפניך מלכי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. אמונתו של הקדוש ברוך הוא רבה בנו. יש מישהו שמאמין בנו, ריבונו של עולם. איך אנחנו יודעים? התעוררנו הבוקר. הוא נתן לנו עוד יום של חיים, של כוחות, של יכולת לפעול. הוא מאמין בנו. זאת האמירה שאיתה יהודי פותח את היום שלו. כשאין את זה, אי אפשר לזוז מילימטר. כשיש את האמון, השמיים הם הגבול. אפשר להגיע עד לקצה העולם. הגמרא במסכת בבא מציעא בדף פ"ד עמוד א' מספרת סיפור מאוד מעניין על המפגש בין רבי יוחנן לריש לקיש. רבי יוחנן היה מגדולי המוראי ארץ ישראל, והגמרא מספרת שיום אחד הוא היה שוחה בירדן. הופיע שם ריש לקיש, שבתחילת דרכו הוא לא היה תלמיד חכם גדול, אלא היה במקום אחר לגמרי. הוא היה ראש של חבורת שודדים. והוא רואה שם את רבי יוחנן שוחה בנהר, ומתפתחת איזו שיחה ביניהם שבסופה מציע רבי יוחנן לריש לקיש שיעזוב את הדרך הקודמת שלו וילך ללמוד תורה ויכנס לבית המדרש והוא ייתן לו את אחותו לאישה. וריש לקיש נענה להצעה ובסוף הופך להיות החברותה של רבי יוחנן ואחד מגדולי המוראים. הסיפור הזה בקריאה שטחית מראה כאילו מה שהניע את ריש לקיש זה היה איזה משהו זול, האחות היפה של רבי יוחנן. אבל במבט עמוק יותר, היה פה משהו הרבה יותר מזה. בעצם מה שרבי יוחנן אומר בזה שהוא מוכן לתת לו לשאת את אחותו, זאת הבעת אמון מדהימה. אתם יכולים להעלות בדעתכם שהרב הראשי יציע לראש המאפיה לשאת את אחותו, את הבת שלו? אין דבר כזה בעולם. אבל רבי יוחנן מאמין בו. והכוח הזה של האמון זה היה המנוע שנתן לריש לקיש את היכולת ללכת ולקום ולעזוב את העולם האחר ולפתוח דף חדש. ומשם את כל הכוחות שלו הורתם לעולם התורה והגיע לשיאים גדולים. הנקודה הזאת של האמון זה קריטי במיוחד בעולם של ילדים ושל מתבגרים. כי לצאת היום וללכת לכיתה ולחברה של ילדים, כשיש מאבקי כוחות ויש אלבונות, ולפעמים ילד יגיד איזו תשובה לא נכונה בכיתה, אז יצחקו עליו. ואתה צריך להיות מוכן גם להיכשל ולהעז ולנסות. ילד צריך שיהיה מספיק בטוח וחזק לדעת מה הוא שווה, כמה הוא מסוגל, כמה הוא יכול. בעולם שלנו כמה ילדים צמאים לדבר הזה, לעוד איזה לייק בפייסבוק, להתייחסות, לעוד איזה חבר וירטואלי, כי חסר להם את הנקודה הבסיסית של האמון בעצמם, את הערך כמה אני שווה, מי אני, לאן אני מסוגל להגיע. המקור הכי חזק שמנו ילדים יכולים לשאוב את הדבר הזה, זה אבא ואמא שלהם. מה ההורים משדרים לילדים מהרגע הראשון שבו הם מופיעים לאוויר העולם, ובכל יום ויום. וכאן, בכל דבר שההורים עושים, בהתייחסות, במילים, בהתנהגות, באהבה שהם מקרינים. וזה שלא משתמשים רק במילים נשמה שלי, צדיק, אלא עוזרים לילד להבין במה הוא טוב, למה הוא מסוגל. עוזרים למלל את אותם יכולות שיש לילדים, זה עוזר להם לאחוז בזה בעצמם. זה נותן להם את הכוח, את ההרגשה, עד כמה אני שווה, עד כמה אני יכול. ואם נכשלתי, אז נכשלתי. אבל זה לא אומר על מי שאני באמת. פנתה אליי אימא, שהתלונה על הבת שלה, ואמרה, היא מאוד מאוד עוזרת, אבל אף פעם לא לי. היא רצה בייביסיטר לשכנים ולעזור לנשים שילדו ואימהות וזה. כשאני מבקש ממנה בבית, תמיד היא עסוקה ואין לה זמן ויש לה לימודים והיא עייפה. זה מרתיח אותי, כך היא אמרה. ואז אמרתי לה, יש לי הצעה בשבילך. את פעם החמאת לה, פרגנת לה, על זה שהיא עוזרת לכל האנשים האחרים? היא אמרה, לא, אבל למה שאני אעשה את זה אם היא לא עוזרת לי? אמרתי לה, תשמעי, תעשי ניסיון. סך הכל זה דבר אמיתי ויפה שהיא עוזרת לכל כך הרבה אנשים? תני צ'אנס. אחרי שבוע היא מתקשרת אליי, היא אומרת לי, קרה נס. התחלתי להחמיא לה, לפרגן כל הכבוד שאת הולכת ואת עוזרת, וזה מצווה כל כך גדולה. פתאום היא התחילה לעזור בבית אפילו בלי שביקשתי. כנראה יש משהו בנקודה הזאת של האמון, להצביע על המקום של הטוב ושל הכוח ולהעצים אותו, שזה עוזר ופותר הרבה בעיות בלי שאנחנו מרגישים בכלל. זה לא סותר שלפעמים גם נגיד ביקורת והצבעה על נקודות פחות טובות שצריכות תיקון, אבל חשוב מאוד לזכור את כלל החמש לאחד. מכירים אותו? כדי שאמירה ביקורתית תתקבל, היא צריכה להיות מלווה בלפחות חמש אמירות טובות. אם כל הזמן עסוקים במה לא בסדר, אם החצאית הזאת את לא יוצאת מהבית, עד 11 אתה חוזר בחזרה, למה המורה שלך צריכה לספר לי, כשזה כל השיח, וגם כמובן הם מצידם, אם אני צריך כסף, אבא אתה יכול להסיע אותי, זה חורבן. כשהמוקד זה הטוב, זה השיח, זה ההתעניינות, זה המחמאות, הפרגונים, יש מקום להשחיל מדי פעם גם אמירות ביקורתיות, ואז הם גם יתקבלו, כי יש מצע שמאפשר לדבר הזה להיקלט בלי שיוחרבו פה היחסים ויהיה פגיעה בצד השני. יש דג מאוד מעניין בים של יפן שקוראים לו קו, זה סוג של קרפיון. ומה שמיוחד בדג הזה זה הממדים שלו. הם משתנים. כאשר הדג הזה מגודל באקווריום, הוא יכול להגיע לגודל של 5-8 סנטימטרים. כשהוא גדל בבריכה יותר גדולה, הוא יכול להגיע לגודל של 30 סנטימטר. כשהוא גדל באגם, הוא מסוגל להגיע לגודל של מטר. המרחב שנותנים לו הוא זה שיקבע את הגודל שהוא יגיע אליו. האם יכול להיות שמה שנכון לגבי דגים וקרפיונים, יהיה נכון גם לגבי בני אדם וילדים? תחשבו על זה. להתראות.